שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף כ"ג, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. בראשית נזכר במחלוקתם של רבא ורבא בעמוד הקודם. המשנה אמרה שכריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו, ואמר רבא שזה אפילו בדבר שיש בו סימן, מה שאומר שרבא סובר שסימן עשוי להידרס לא אבי סימן. ורבא לעומת זאת אמר שהמשנה דיברה דווקא על דבר שאין בו סימן, אבל בדבר שיש בו סימן חייב להכריז, מה שאומר שלפי רבא סימן עשוי להידרס אבי סימן. ואומרת הגמרא תשמע בו שמה הוכחה לשיטת רבא ממשנתנו שאמרה כיכרות של נחתום הרי אלו שלו. עד לכאן ציטוט המשנה, ומזה ניתן לדייק, אם מדובר על כיכרות של בעל הבית הדין שהמוצא חייב להכריז. ושואל רשי במקום מדוע הגמרא הייתה צריכה להקשות מדיוק מהמשנה. והרי במשנה הבאה זה נאמר במפורש, עונה על כך רשי שמדובר על שיקולי סימטריה בלבד, שאגב כך שקשתה הגמרא מהרישה של המשנה על שיטת רבא, אז היא הקשתה באותו אופן על רבא, מדיוק אחר מהרישה של המשנה. ומקשה הגמרא, כיכרות של בעל הבית, מה היא טעמה שהמוצא אותם חייב להכריז, כיוון דאית בהו סימן. דמידה ידיע, ריפתא דאין איש אין אישו. שהרי בשונה מכיכרות של נחתום, דהיינו כיכרות העשייתיים, כיכרות של בעל הבית, אינם דומים אחד לשני, וניכר שכל כיכר של אדם שייכת לאדם מסוים. וכיוון שכך, ולא שנה, זה לא משנה אם הכיכר נמצאה ברשות הרבים, ולא שנה אם הכיכר נמצאה ברשות היחיד, הדין שהמוצא נוטל ומכריז. אלמה, תאמר הוכחה מכאן לשיטת רבא, שסימן העשוי להידרס, אבי סימן. כי גם אם נמצאה הכיכר ברשות הרבים, הדין שהמוצא נוטל ומכריז. ואם כך, תיובת דה רבא, יש בזה קושיה חזקה על דברי רבא שאמר, שסימן העשוי להידרס, לא אבי סימן. יענה על כך אמר לך רבא, הטעם שם במשנתנו היינו טעמה, שגם ברשות הרבים היחיד נוטל ומכריז, משום דאנו אווירין על האוכלין. הוא מסביר רשי שהמוצא אוכלין בדרך אין רשאי לעבור עליהם ולהניחם שם. ולכן סימן שיש באוכלין הוא לא סימן העשוי להידרס, כי הרי מי שמצא אותם ראשון יגביען. ומעיר רשי שמשמעות המילה מעבירים זה לא לשון דריסה, אלא הכוונה שלא עוברים עליהם ומשאירים אותם שם, כמו אין מעבירים על המצוות. מקשה הגמרא, זה נכון ביחס ליהודים, והעיקה הרי ישנם גם נוכרים. מתרצת הגמרא שגם נוכרים לא דורסים אוכלים מפני שהם חי של הכשפים. הם סבורים שהאוכלים מחמת כשפים הונחו שם כדי להכשיל את הדורסים עליהם. אז אמנם הנוכרים לא מגביהים את האוכלים, אבל גם משום חשש כשפים הם לא דורסים עליהם. ממשיכה הגמרא ומקשה, והעיקה, אבל ישנם ברשות הרבים בהמה וכלבים, והם כן דורסים על האוכלים. עונה הגמרא, שרבא יסביר שבמשנה מדובר, באתרא דלא שכיחי בהמה וכלבים, במקום שלא מצויים בהמה וכלבים, ולכן אמרה המשנה, שכיכרות של בעל הבית, אפילו שנמצאו ברשות הרבים, חייב להכריז עליהם. ושואלת הגמרא, למה כתנאי, האם ייתכן שמחלוקתם של רבא ורבא, זהה למחלוקת התנאים בברייתא הבאה, שרבי יהודה אומר שכל דבר שיש בו שינוי חייב המוצא להכריז עליו. כיצד זה בא לידי ביטוי? אדם שמצא עיגול של דבלה ובתוכו הוא מצא חרס, או שהוא מצא כיכר ובתוכו היו מעות, שזה נחשב לדבר שיש בו שינוי ולכן המוצא חייב להכריז עליו. ואם זו דעת רבי יהודה, אז מכלל דתנא קמא סבר שגם דבר שיש בו שינוי ירא אלו שלו. הוא מבאר את הגמרא שהשאלה למה כתנאי בנויה על סמך שתי הנחות יסוד, שכך סברוה התלמידים שיקשו את השאלה. דקולי אלמה, מוסכם על כולם, דבר ראשון שסימן הבא מאליו אבי סימן, מסביר רשי שסימן הראוי לבוא מאליו כגון חרס שלפעמים הוא נופל בעיגול, אנחנו אומרים שלשם סימן נתנו שם הבעלים ולא שהוא נפל מאליו, ולכן זה נחשב לדבר שיש בו סימן. והדבר השני עליו מסכימים כולם ומעבירים על האוכלים. ולמרות זאת חלקו חכמים על רבי יהודה ואמרו שהמוצא דבר שיש בו שינוי הרי אלו שלו, מה אליו, האם זה לא בגלל שבסימן העשוי להידרס כמפלגי, שהם נחלקו בדיוק במחלוקתם של רבא ורבא. מר סבר שזה תנא קמא שסימן העשוי להידרס לא אבי סימן, ומר סבר שזה רבי יהודה שסימן העשוי להידרס אבי סימן. וקשה לומר שרבא ורבא שהם אמוראים נחלקו במחלוקתם של תנא קמא ורבי יהודה שהם תנאים שקדמו להם. דוחה את הדברים, אמר רב זביד משמד רבא, לא ניתן לומר שזו מחלוקתם של התנאים, שהרי איסה על כדעתך, אם עולה על דעתך לומר, דכסבר תנא קמא, שסימן העשוי להידרס לא הוה סימן, ובנוסף לכך ומעבירים על האוכלים, אז כאשר נמצאו כיכרות של בעל הבית ברשות הרבים, אמי, מדוע אמר תנא קמא שמכריז המוצא? הרי זה סימן העשוי להידרס, מפני שמעבירים על האוכלים, ואם כך זה לא נחשב סימן. אלא מסבירה הגמרא את מחלוקת התנאים על פי רבא ועל פי רבא. אמר רב זביד משמי דרבא, דכולי עלמא, גם רבי יהודה וגם חכמים סברי כשיטת רבא, שסימן העשוי להידרס הווי סימן, ובמקביל הם סוברים ומעבירים על האוכלים. והכה, וכאן בברייתא, ביחס לעיגול ובתוכו חרס או כיכר ובתוכו מאות, בסימן הבא מאליו כמפלגי הם נחלקו, דתנא קמא סבר, שזה סימן הבא מאליו לא הווי סימן, ולכן הרי אלו שלו, ורבי יהודה לעומת זאת סבר, שסימן הבא מאליו הווי סימן, ולכן חייב להכריז. עד לכאן, הסברו של רב זביד בשם רבא את הברייתא, ורבא אמר לך, שצריך להסביר את הברייתא בהתאם לשיטתו, דכולי עלמא, גם רבי יהודה וגם חכמים סוברים שסימן העשוי להידרס לא הווי סימן, ובמקביל הם סוברים ואין מעבירים על האוכלים. ואחה, וכאן בברייתא, בסימן הבא מאליו כמפלגי. הם נחלקו, האם החרס שנפל לתוך עיגול הדבלה או המאות שנפלו לתוך הכיכר נחשבים כסימן. שתנא קמא סבר שסימן הבא מאליו לא הווי סימן ולכן הרי אלו שלו, ורבי יהודה לעומת זאת סבר שסימן אמר מאליו הווה סימן ולכן חייב להכריז. הרי שמחלוקת התנאים היא ביחס לסימן אמר מאליו ולא ביחס לסימן העשוי להידרס בו נחלקו רבא ורבא. איקא דאמרי, יש שגרסו ששאלת הגמרא למה כתנאי לא נאמרה ביחס לסימן אמר מאליו אלא נאמרה ביחס לאין מעבירים על האוכלים. ומבאר את הגמרא סברו התלמידים ששאלו את השאלה שתי הנחות יסוד. דכולי עלמא, גם רבי יהודה וגם חכמים מסכימים שדבר ראשון סימן הבא מאליו הווי סימן, ודבר שני שסימן העשוי להידרס לא הווי סימן. ואם כך, מה אליו? האם לא במעבירים על האוכלים כמפלגי הם נחלקו? דמר סבר, שזה תנא קמא שמעבירים על האוכלים, ולכן הסימן שבעיגול הדבלה או הסימן שבכיכר לא נחשבים סימן כי הם עשויים להידרס, ומר סבר שזה רבי יהודה שאין מעבירים על האוכלים. ולכן הסימנים לא עשויים להידרס, והם כן נחשבים כסימן. הקשה על כך, אמר רב זביד משמי דרבא, איסא על כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר, שאכן סברת תנא קמא, שסימן עשוי להידרס לא הווה סימן, ובנוסף לכך ומעבירים על האוכלים, אז כאשר אדם מצא כיכרות של בעל הבית ברשות הרבים, אמי, מדוע אמר תנא קמא שהמוצא מכריז עליהם? והרי לשיטתו זה סימן עשוי להידרס, והוא לא הווה סימן. ועל שאלה זו חוזרת הגמרא ומביאה את הסברו של רב זביד משמו דרבא ואת הסברו של רבא כיצד להסביר את הברייתא. אלא אמר רב זביד משמי דרבא, דכולי עלמא סברי שסימן עשוי להידרס הווה סימן ומעבירים על האוכלים, ואחא וכאן בברייתא בסימן הבא מאליו כמפלגי הם נחלקו, דתנא קמא סבר סימן הבא מאליו לא הווה סימן ולכן הרי אלו שלו, ורבי יהודה סבר שסימן הבא מאליו הווה סימן ולכן חייב להכריז. ורבא לעומת זאת אמר לך שצריך להסביר את הברייתא כשיטתו, דכולי עלמא, רבי יהודה וחכמים סוברים שסימן עשוי להידרס לא הווה סימן, ובמקביל הם סוברים ואין מעבירים על האוכלים. ואחא וכאן בברייתא בסימן הבא מאליו כמפלגי הם נחלקו, תנא קמא סבר שסימן הבא מאליו לא הווה סימן, ורבי יהודה סבר שסימן הבא מאליו הווה סימן. ומביאה הגמרא מימרא נוספת שאמר רב זביד משמי דרבא, כללא דאבדתא, כלל בדיני אבדה, כיוון דאמר המעבד שהוא התייאש מהאבדה, לדוגמה שהוא אמר ויילה לחסרון כיס, הרי שזה סימן שהוא מייאש לימינה שהוא התייאש מהאבדה, ומי שימצא את האבדה מכאן ואלה רשאי ליטול אותה לעצמו. וממשיכה הגמרא ואמר רב זביד משמי דרבא מימרא נוספת, הלכתה, ההלכה היא שאדם המוצא כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו, ואם הוא מצא אותם ברשות היחיד אז זה תלוי, אם הוא מצא אותם דרך נפילה אז לא שייך לומר שהמקום בו נמצאה המציאה נחשב כסימן, שהרי הבעלים לא ידע איכן נפלה ממנו המציאה. ולכן הדין במקרה כזה, הרי אלו שלו דהיינו של המוצא. אבל, אם הוא מצא את המציאה בדרך הנחה, אז ייתכן שמה שכחום הבעלים שם, והוא לא יכול להניח שם את המציאה שמה ימצאם אקום ויתלם, אלא נוטל את המציאה ומכריז מה המקום בו הוא מצא אותה. וזה וזה, כאשר הוא מצא בדבר שאין בו סימן, אבל אם הוא מצא בדבר שיש בו סימן, לא שניים הוא מצא אותו ברשות הרבים, ולא שניים הוא מצא אותו ברשות היחיד, בין אם הוא מצא אותו דרך נפילה, ובין אם הוא מצא אותו דרך הנחה, הדין שהוא חייב להכריז, מפני שרב לשיטתו סובר, שסימן עשוי להידרס, אבי סימן. הפכנו דף, ציטוט מהמשנה, ומחרוזות של דגים שאין בהם סימן, ולכן הם של המוצא. ושואלת על כך הגמרא, אמי, מדוע אין בהם סימן? ליהווה הקשר בו קשורה המחרוזת סימן. עונה הגמרא שמחרוזת הדגים קשורה בקיטרה דציידה, בקשר של ציידים, דקולי אלמה, הכי מקטרי. שכך כולם קושרים, ולכן אין בקשר סימן. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולהווה מניין הדגים שנמצא במחרוזת סימן. עונה הגמרא במניין הדשבין. כבר נהגו הציידים לחרוז על פי תו תקן אחיד, מספר דגים קבוע במחרוזת. וממשיכה הגמרא, באו מיני שאלו מרב ששת את השאלה הבאה, האם מניין הדגים במחרוזת הווה סימן או לא הווה סימן? אמר לו רב ששת, תניתוע, הרי שנינו את זה במפורש, בברייתא שאומרת, מצא כלי כסף וכלי נחושת, גסטרון של עבר, מסבירה שהיא שזה שברי חתיכות של עופרת. העופרת היא אחת משבע מתכות שהיו ידועות לאדם מימי קדם. ובשל היותה רכה וקלה לאיבוד נודעו לה שימושים רבים. היא אחת משש המתכות שהוזכרו בספר במדבר, פרק למד א', שם נאמר, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. וכן בפרשת בשלח בשירת הים נכתב, צללו כאופרת במים אדירים. השימוש הנפוץ ביותר באופרת בעולם העתיק היה לצנרת. אופרת היא חומר אידיאלי לאינסטלציה בשל תכונותיה. היא נוחה לאיבוד ולעיצוב, ובשל נקודת ההיתוך הנמוכה יחסית, רק 300 מעלות צלזיוס, היא קלה לריתוך ולהלחמה. היא אינה מחלידה, והיא עמידה בפני קורוזיה. והיא גם גמישה דיה שלא להתבקע בעת התפשטות הקרח בעת כפיית מים בצינורות, כתוצאה מהאנומליה של המים. וכן בניגוד לברזל היא אינה נוטה להיסדק. בתקופת רומא העתיקה התקינו מן האופרת צינורות מים ואמבטיות, שימוש אשר נמשך עוד שנים רבות לאחר מכן. שריד לכך ניתן למצוא בשפות האירופאיות. באנגלית למשל אנחנו אומרים plumbers, והמקור לכך הוא מהשם הלטיני של האופרת. בימי הביניים סברו אלכימאים כי האופרת היא הראשונה שבמתכות, וכי בעזרת אבן החכמים ניתן להפיק ממנה זהב, דבר שהוכח כלא נכון בסדרת הספרים של ג'יי קיי רולינג. בתקופות מאוחרות יותר נמצאו לאופרת שימושים מגוונים, עשו ממנה גגות, ארונות מתים, מחלים, צבע לבן ועוד. אבל כאשר התגלה כי האופרת רעילה לאדם, הפסיקו להשתמש באופרת בכל התחומים הנוגעים למגע ישיר ותחוף עם גוף האדם. הרעלת אופרת היא מצב רפואי המאופיין ברמות גבוהות של המתכת אופרת בגוף. לאופרת אין תפקיד פיזיולוגי בפני עצמה, אך היא משפיעה על תהליכים פיזיולוגיים מגוונים ורעילה לאיברים שונים, וביניהם הלב, העצמות, המעיים, הכליות, מערכת הרבייה ומערכת העצבים המרכזית וההיקפית. הסימפטומים של ההרעלה כוללים בין היתר שינויים התנהגותיים, כאב בטן, כאב ראש, בלבול, אנמיה, עצבנות, ובמקרים חמורים יותר עלולים להוביל לתרדמת ולמוות. כליים בקוטר קטן עשויים בדרך כלל מליבת עופרת מצופה במתכת, ולכן לאחר ירי חובה לשטוף ידיים במים וסבון. וממשיכה הברייתא, ומי שמצא בכל כלי מתכות, הרי זה לא יחזיר אותם עד שייתן אות סימן כלשהו, או עד שיכוון משקלותיו. שיומר מה היה משקלו של הכלי ויכוון האמת. עד לכאן לשון הברייתא ומדייק רב ששת. ומדי משקל של כלי הווי סימן, שזה דבר שאנשים רגילים לדעת, אז מידה ומניין נמי, ודאי שגם הם הווי סימן. ציטוט מהמשנה וחתיכות של בשר, אין בהם סימן ולכן הם שייכות למוצא. ושואלת הגמרא אמי, מדוע אין בהם סימן? להווי המשקל של חתיכות הבשר סימן. עונה הגמרא שמדובר במשקל הדשבין. שנהגו הטבחים לעשות את החתיכות על פי תו תקן במשקל זהה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ותהווה החתיכה של הבשר גופה היא עצמה סימן, שיומר המעבד מאיזה עבר נלקחה החתיכה, או דדווקא או דאטמה. הוא מביא רש"י שני פירושים למילה דווקא, או שהכוונה לצוואר, או משום רבי יצחק ברבי מנחם שמעתי, דדווקא זה הכסלים, דהיינו השרירים הפנימיים של הירך סמוך לכליה, מקום שדופק כשהוא יגע. מי לא טניה? שהרי האם לא שנינו בברייתא, שמי שמצא חתיכות דגים ודג נשוך, הדין שהוא חייב להכריז. מה שאין כן, אם הוא מצא חביות של יין, או ושל שמן, או ושל תבועה, או ושל גרוגרות, או ושל זיתים, שאז הרי אלו שלו. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה שחתיכות של דג שחייב להכריז עליהם, מדובר על חתיכות שאין בהן סימן, אלא שהחתיכה עצמה מהווה סימן, האם היא נלקחה מהראש או מן הזנב. אז מדוע חתיכה של בשר שייכת למוצא, והיא עצמה לא מהווה סימן? מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן? כאן בברייתא שאמרה החתיכות דג חייב להכריז עליהם באיזה מציאות מדובר, בדאיק הסימנה בפסקה, שזה לא חיתוך רגיל, אלא שהחיתוך עצמו מהווה סימן. כי כשם דרבא בר אבונה היה מחתיך לי אטלת הקרנטה. הוא היה עושה את חתיכת הבשר בת ג' קרנות, כדי שאשתו תזהה שהשליח הגוי של הקצביה לא החליף את חתיכות הבשר. ומביאה הגמרא הוכחה לפירוש הזה, די קנה מדקטני, ניתן לדייק כך מזה שכתוב בברייתא, שהוא מצא חתיכות דגים, דומיה, באופן הדומה לסימן שנמצא, דדג נשוך. וכשם שבדג נשוך יש בו סימן, אז שמע מינה שגם בחתיכות הדגים יש סימן. ומצטט את הגמרא את המשך הברייתא, אמר מר, חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים, הרי אלו שלו. מקשה על כך הגמרא, והתנן, הרי שנינו במשנה בדף חפה, כדי יין וכדי שמן חייב להכריז. מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב זעירא, אמר רב, מתניתין, המשנה מדברת ברשום. הוא מסביר רש"י, חביותיהם של חרס היו, וגפים אותם במגופת חרס, ושורקים, דהיינו, מורחים טיט סביב, כדי לדבק את המגופה, שלא יצא ריח היין. ובחודשי שבט או ניסן, כשמוכרים בעלי הבתים חביות לחנווני, כ-10 או כ-15 חביות יחד, הם היו נוטלים את מגופותיהם, דהיינו, מסירים את המכסים, ותואמים את היין, ואז חוזר היה החנווני וסותמו, ותח בוטית סביב המגופה, וזה מה שנקרא רושם. ואז נוסעם החנווני לביתו. והמשנה מדברת בחבית רשומה, והכוונה לסימן שהיו רושמים. אם כי יש שהיו נוסעים את החבית פתוחה כדי למוכרה מיד. מקשה הגמרא על דברי רב זעירא, מכלל דבברייתא שנאמר הרי אלו שלו מדובר בפתוח, אבל אם מדובר בפתוח, הרי פשיטא שזה שלו, הרי אבדה מדעתי. שהרי אם הוא הניח את החבית פתוחה, אז כל השקצים והרמסים והנחשים שותים ממנה. אמר רב הושעיה שצריך להעמיד את הברייתא במציף, דהיינו שהוא הניח את המגופה, את המכסה על החבית, ולא הדביק אותו בטיט, ולכן אין בדבר סימן, אבל זה לא נחשב אבדה מדעת, כי בפועל יש כיסוי. תשובה שנייה על הסתירה בין המשנה לברייתא, אביי אמר אפילו תימא, ניתן אפילו לומר, אידי ואידי, זה וזה, דהיינו, גם המשנה וגם הברייתא, מדברות במציאות ברשום, שמכסה החבית סגור בטיט, ולא קשיא ואין סתירה ביניהם, מפני שכאן במשנה מדובר קודם שנפתחו האוצרות. מסבירה שאישה עדיין לא הגיע זמן מוכרי החביות, ויחיד באלמה עשה את הטיט, ולכן הרושם שלו נחשב לסימן. וכאן בברייתא מדובר לאחר שנפתחו האוצרות, ואז יש הרבה חביות עם טיט, ולכן זה לא נחשב לסימן. כי כמו הסיפור הבא, דרב יעקב בר אבא, אשכה חבית הדחמרה לאחר שנפתחו האוצרות. הוא מצא חבית יין לאחר שנפתחו האוצרות, והחנוונים התחילו למכור את היין. עתה לקמה, אז הוא בא לפני דה אביי לשאול האם החבית שלו שהוא צריך להכריז עליה, ואמר לו אביי, זיל שקול לנפשך. לך קח את החבית לעצמך, כי לאחר שנפתחו האוצרות, רישום הטיט לא מהווה סימן. וממשיכה הגמרא, באה מיני שאל רב ביבי מרב נחמן את השאלה הבאה, האם מקום האבדה הווי סימן או לא הווי סימן? אמר לי, ענה לו רב נחמן, תניתוה, רשנינו את זה במפורש בברייתא, שמי שמצא חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים, הרי אלו שלו, ואיסל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, דמקום המציאה הווי נחשב לסימן, אז אם כך, היה על המוצא לכרוז את המקום שהוא מצא. והיות שאמרה הברייתא שהמציאה היא של המוצא, משמע מכאן שמקום המציאה לא נחשב סימן. דוחה את ההוכחה של רב נחמן, אמר רב זביד, ניתן לומר, אחא במאי עסקינן, שכאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, ברקתא דנהרה. בשפת הנהר, שהיין בא לעיר בספינות, והלוקחים מפנים את הספינה, ומניחים את החביות על שפת הנהר, ונוסעים אותם אחת-אחת, ופעמים שהם שוכחים אחת על שפת הנהר. ולכן מיקום החבית לא נחשב כסימן.
ואמר על כך רב מרי, מה הייתה מה שאמרו רבנן שחבית נמצאה על רקת הדנערה לא הווי סימן? מפני דאמרינן לי למעבד, כי היכי דאיתרה מלדידך.
כשם שאירה לך ששכחת את החבית על שפת הנהר, איתרה מנמי לחברך, ייתכן ואירה אותו דבר גם לחברך שהוא שכח את החבית על שפת הנהר. איקה דאמרי, יש גורסים את דברי אמר רב מרי באופן הבא, מה הייתה מה אמרו רבנן? שאפילו אם המעבד כיוון ואמר את המקום הספציפי בו הייתה החבית מונחת על שפת הנהר, שזה לא הווה סימן, מפני דאמרינן לילה מאבד, כי היכי דאיתרם אל ידידך היי מקום, כשם שקרה לך שאתה אומר ששכחת את החבית במקום הספציפי הזה, יתרם אינם אלי חברך היי מקום. ייתכן שמדובר על חבית שחברך שכח בדיוק באותו מקום. הוא מספר את הגמרא, ההוא גברה אותו אדם דאשכח כופרה בימה עצרת, שהוא מצא בבית הגתות שם דורכים את היין זפת, שזה דבר שאין בו סימן. אתה לקמי, אז הוא בא לפני דרב לשאול אותו מה לעשות. אמר לו רב, זיל שקול לנפשך. אתה יכול לקחת את חתיכת הזפת לעצמך, אבל חזי יראה אותו רב את אותו אדם, דהווה כמחסם. מלשון לא תחסום שור בדישו, שהוא ראה אותו שהוא היה מגמגם בדבר וליבו נוקפו. אז אמר לו רב, כדי להוציא מליבו את הספק, זיל פלוג ללכי הברי מיני. לך תיתן חלק מהזפת שמצאת לכי הבן שלי. שואלת הגמרא, לימה, אז האם נאמר שכסבה רב שמקום העבדה לא הווה סימן? עונה על כך, אמר רבי אבא, שהסיבה שרב התיר את הזפת משום יאוש בעלים נגעו בה. דחזה, כי רב ראה דקדחי בי חילפי, שכבר גדלו עליה הסבים, מה שאומר שמימים רבים היא הייתה שם, מה שמעיד על כך שכבר נואשו הבעלים. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון בן אלעזר אומר וכו', שכל כלי אנפוריה אין חייבים להכריז עליהם, ושואלת הגמרא, מהי הכוונה אנפוריה? עונה על כך, אמר רב יהודה אמר שמואל, שהכוונה לכלים חדשים שלא סבעתן העין, שהבעלים עוד לא הספיק להכיר אותם מספיק טוב. שואלת הגמרא על דברי שמואל, היחידה, מבאיזה אופן מדובר? אם מדובר שאיתבהו, יש באותם כלים חדשים סימן, אז גם כי לא סבעתן העין של הבעלים, מה יהווה, מה זה משנה? הרי יש בהם סימן וחייבים להחזיר על פי סימן, ואם מדובר דלייטבהו שאין באותם כלים חדשים סימן, אז גם כי סבעתן העין של הבעלים מה היה ומה זה משנה. הרי ללא סימן הוא לא יכול לתבוע חזרה את הכלי. מתרצת הגמרא שלעולם מדובר דלייטבהו שאין באותם כלים חדשים סימן. והסיבה שציין שמואל שלא סבעתן העין, נפקמינה, כי ההשלכה המעשית העולה מזה לאהדורי להחזיר את הכלים לצור ומרבנן, לתלמיד חכם, בתביעות עינה בלבד, שאם סבעתם העין קימלי בגוויו, אז הוא מכיר את הכלים ומאדרין עלי ומחזירים לו על סמך דבריו שהוא מכיר אותם למרות שאין בהם סימן, וכי לא סבעתן העין, אז לא קימלי בגוויו. אין כלל אפשרות שהוא מכיר את הכלים, ולכן ולא מאדרין עלי, לא צריך להכריז עליהם כי לא צריך להחזיר אותם. והחזרת עבדה לא על סמך סימנים, אלא רק על סמך תביעות העין לתלמיד חכם, מסתמכת על מה דאמר רב יהודה אמר שמואל, שבהן נתלת מילי, באלו שלושת הנושאים בלבד, אבי די רבנן, רגילים תלמידי החכמים, דמשנו במילאיו, שהם משנים מדיבורם ולא מגלים את האמת, במסכת. מסביר רש"י, שאם שואלים את התלמיד חכם, האם יש בידך מסכת פלוני סדורה בגרסה או לאו, אז אף על גב שסדורה היא לא, יאמר שהיא לא סדורה בידו, שזה מידת ענווה. הדבר השני, ובפוריה, אם שואלים אותו, האם שימשת מתרתך, הוא יאמר לו, שזה מידת צניעות. הפכנו דף, ובאוש פיזה, שאם שואלים אותו על המערך שלו, האם הוא קיבל אותך בסבר פנים יפות, הוא יאמר לו, שזו מידה טובה, כדי שלא לגרום שיקפצו עליו בני אדם שאינן מעוגנים, לבוא תמיד עליו ויחלו את ממונו. ועל דברים אלו של רב יהודה אמר שמואל, נשאלה השאלה מהי נפקמינה, במה זה בא לידי ביטוי מעשי, וענה על כך, אמר מר זוטרה, להדור אלי עבדת בתביעות עינה. שלתלמיד חכם ניתן להחזיר את העבדה בתביעות עין ללא סימנים, מפני שאיד אינן בי, אם אנחנו יודעים בתלמיד חכם, דלא משני בדיבורו, אלא בהנתלת בשלושת הנושאים הללו בלבד, אז מהדרינן לי, מחזירים לו על סמך תביעות העין את עבדתו, ואם משנה במילה אחריני, ואם הוא משנה גם בדברים נוספים מן האמת, אז לא מאדרינן לי, לא מחזירים לו את העבדה בתביעות עין בלבד. ואגב, כך מביאה הגמרא הסיפור. מרזוטרה חסידה, איגניב לי קסא דקספא מאושפיזה. נגנב לבעל האכסניה שלו כלי של כסף. חזיה, ראה מרזוטרה חסידה, להאו בר בי רב, לאותו תלמיד בית המדרש, דמשי ידי ונגיב בגלימה דחברי. שלאחר שהוא רחץ ידיו, הוא ניגב אותם בגלימה, במגבת של חברו. אמר מרזוטרה לעצמו, היינו היי, זה כנראה הגנב, מפני דלא אכפת לי הממון הדחברי, שהרי לא אכפת לו מהממון של חברו. קפתי, או שהכוונה שהוא הילקה אותו, או שהכוונה שהוא נידע אותו, ועודי, והודה אותו תלמיד שהוא אכן גנב את כוס הכסף. עד לכאן דף חף ג'.